כשהתחלתי ללמד מזרח תיכון, אז לקחתי את המפה של המזרח התיכון, והדבקתי דיוקנים של מנהיגי המזרח התיכון. וכמו שכבר הזכרתי בפרק 44 עם דוקטור רז צימת על החברה באיראן, כמה זה כל כך משמעותי בסופו של דבר, לא רק להבין מי הם המנהיגים של המדינות, אלא גם להכיר את מה שאנחנו יכולים לדעת על החברה של מדינות המזרח התיכון, והיום אנחנו נתמקד בחברה של מדינה שמדברים עליה הרבה בחדשות, גם בהקשר של נורמליזציה עם ישראל, וכמובן גם בהקשר הגיאופוליטי פה, וזו הממלכה הערבית הסעודית, ואני שמח מאוד לארח דוקטור יוסי מן, שכבר התארח אצלנו בעבר. בשיחות שיש לי עם חלקכם, המאזינים, העוקבים, אני שומע שאתם לא רק אוהבים את התוכן, אלא גם את השם אוסקוט או את הביטוי הקהילה הגדלה. אז אני שמח לעדכן אחד שפתרתי קבוצת פייסבוק של הקהילה הגדלה, כלומר של אוסקוט, ההסקט של נועם בנט. ודבר שני, אני שמח להגיד גם תודה למיזם המבורך שנקרא פודטקסט, שהחל לתמלל פרקים של אוסקוט. הפרקים עולים גם באתר של המיזם, וכן בקבוצת הפייסבוק של קהילת המאזינים הגדלה. קישורים גם לאתר, גם לבקשות מיוחדות, יהיו כמובן בגוף הפרק. וכתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בכל מדיה, מיוטיוב, דרך טלגרם, פייסבוק, טוויטר ועד טיק טוק. וכמובן להמליץ עליי לרכזי התרבות, אנשי כוח אדם, או מי שאחראי אצלכם בסופו של דבר להזמנת הרצאות. כמובן שאשמח לא רק לתגובות ושיתופים כתמיד, אלא גם לשאלות וחידודים על כל מה שקשור לפרק הזה, לפרקים אחרים שהיו, או לנושאים שתרצו לשמוע עליהם, וכמובן לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, ולשתף אותו למשפחה, חברים, וכל מי שהנושא יעניין אותו, כל זאת כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף על הקהילה הגדלה. יאללה, בוא נתחיל. שלום לכולם, נמצא איתנו דוקטור יוסי מן. דוקטור מן מלמד באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטת רייכמן. הוא שימש כראש המחלקה ללימודי המזרח תיכון בבר אילן, וגם כראש תוכנית מזרח תיכון ברייכמן, והוא מתמחה בחברה של סעודי ותעשיית הנפט באזור. כבר יצא לי להגיד ונגיד שוב שאמת כיף להיפגש בשנית, להקליט בשנית פרקים עם מומחים המזרח התיכון שכבר התארחו בפודקאסט, מה שאומר שגם אנחנו נהנו מההקלטה וגם המאזינים נתנו פידבק חיובי, וכך כמובן גם אצלך. כשסיימנו להקליט פרק 28, שם דיברנו על כלכלה וחברה במזרח התיכון, אתה ציינת בפניי, אני חושב אולי אוף דה רקורד, שסעודיה זה ממש לא רק מוחמד בן סלמן, שעליו כמובן דיברנו הרבה בפרק 19 עם דוקטור מיכל יערי, פרק לסעודיה. אז בואו ננסה כמה שפחות להזכיר את, אתה יודע מי. אז כפתיח לפרק, בדקות הראשונות ניתן מקום להקמת הממלכה הסעודית. פה אני רק אגיד הערה טכנית, את החלק הראשון הקלטנו פעמיים, פה היה חלק שהוקלט בסוף. בסוף הפרק יעלו גם קטעים ממש מהימים האחרונים, לפני העלאת הפרק, וגם קטעים שהוקלטו לא מוצלח מספיק, אבל הרגיש לי שככה אולי אנשים ירצו לשמוע בכל מקרה, כל זה יהיה בסוף הפרק. כפתיח לפרק, בדקות הראשונות ניתן מקום להקמת הממלכה הסעודית, כי דיברנו על הממלכה כמה פעמים בפודקאסט, ומרגיש לי שבמטרה שנבין יותר את מה שאנחנו מכירים כהממלכה הערבית הסעודית, בטח הימים שמדברים על סעודיה יותר ויותר בחדשות, אפילו על אפשרות לנורמליזציה עם ישראל, צריך ללכת לאיפה שהכל התחיל. אז במאה ה-18, סביב 1744, יש ברית בין הפוליטיקאי לבין האיש דת. כלומר, יש ברית בין מוחמד בן סעוד, מוכר גם כאיבן סעוד, לבין מוחמד בן עבד אל-והאב, איש דת עם פרשנות מאוד קראית במרכאות, מהבחינה שהוא נצמד לקוראן ולחדית, ולא נותן מקום לשקלא וטריא והפלפולים ששינו את האסלאם, והכניסו לו השפעות זרות. על שמו כמובן, השיטה הזאת נקראת והביה. אז החבורה הזאת משתלטים על האזור, כשאחת הדוגמאות מתרחשת באפריל 1802, הם תקפו את העיר קרבלה, הקדושה לשיעים, אז בשטחי האימפריה העות'מאנית, כיום בעיראק. ואחרי הקדמה כל כך ארוכה, יוסי, מה בעצם המאפיינים של המדינה הסעודית הראשונה הזו? האם יהיה נכון להגיד שמדובר בעצם בדאש, גרסת המאה ה-18?
אז מבחינת זה מה שיפה לראות את זה, מבחינת האימפקט, זה נשמע אותו דבר, וזה די מדהים לחשוב על זה שכשאנחנו מסתכלים על המדינה הווהבית הראשונה במאה ה-18, אנחנו רואים השפעה או תודעה כמו שיש לנו בדאש, תנועה קנאית, מפחידה, שיוצאת פתאום, אגב, מהמדבריות ופורצת את העולם, והעולם נחרד. אבל יש רק הבדל אחד, שאז לא הייתה תקשורת, לא היה טוויטר ולא הסרטונים ולא הרשתות חברתיות, והאפקט הוא אותו אפקט. זאת אומרת, האירוע הזה שבו יוצאים אנשים מהמדבר, קנאים, שרוצים להחזיר את האסלאם הזך והטהור, שמוכנים להרוס את הקברים של הנביא מוחמד ושל החליפים הראשונים, מזעזע את העולם כל כך. העובדה שהם רוצחים כל מי שלא הם, הוא דבר שלא נתפס, הוא דומה נורא נורא לדאש, גם מבחינת ההתנהלות שלהם, גם מבחינת ההתנהלות וגם האזורים שהם כובשים, זאת אומרת, הרצון הזה להגיע למרחב הימי, הרצון להתפשט כמה שיותר מהר, הרעיון של ג'יהאד, הרעיון של ההמרה, של הדאווה, שנורא נורא קשור לעולם של דאש, אבל גם קשור בעצם במידה רבה התפתח בעולם של הוואביה, הוא די דומה מאוד. אבל מהו בעצם הרעיון הזה? מעבר לכל האפקט הטרור או ההפחדה, הוא בעצם, אפשר להגיד, בבסיס שלו, הוא קודם כל מערכת היחסים, מה שנקרא מלך נביא. זאת אומרת, המשפחה הסעוד מייצרת את המלך, המפגש הזה, והנביא זה המשפחה הוואבית. זה המפגש הזה, של שני כוחות. האחד הוא מנהלי לצורך העניין, עם כל המשמעות שלו, והשני מבין את בעצם את הבסיס הערכי, את החזון של המדינה. זה המתח הזה בין היחסים, המלך נביא שאנחנו פוגשים גם ביהדות.
רק נגיד, נביא כמובן, הוא לא נביא, כן, רק נגיד.
הוא מהשאלה הזו מהיהדות בעצם, מהשאלה מהיהדות. המדינה הזאת תפקידה בעצם לזקק את הרעיון האסלאמי. אנחנו רוצים מדינה אסלאמית עם הרעיון האסלאמי. במידה רבה זו מדינה אידאית, ממלכת גן עדן. אנחנו רוצים מדינה שתתנהג, כמו שאנחנו תפסים לפי האסלאם הזך והטהור. פה לא משתפים מילים. פה אנחנו מגרדים את כל ההשפעות הזרות. פה אנחנו, כמו הצבאות של מוחמד, אנחנו יוצאים מליבה של חצי ערב ויוצאים החוצה באיזה פרץ כזה. יש פה אסביה מאוד בחזק. המושג הזה, כאילו שאיבן חלדון, זה ממש יפה לראות את זה. איך האידיאולוגיה מורכבת על צבא וממנו פושטים על כל המזרח התיכון. יש פה מדינה שרוצה, או במדינה הוואבית הראשונה, שרוצה להחזיר את האידיאל, וזה מדהים לראות את הכוח שמייצרים, את האש הזו שמייצרים, ואת הבהלה שזה יוצר בעולם האסלאמי. והמדינה הזו היא במידה רבה אנחנו יכולים להסתכל עליה כמדינה ככה קנאית, שלא השתמשו במילה, לא יודע, רצחנית, אבל זה לא. בעיניי היא מדינה שאומרת, קודם כל, אנחנו רוצים מונותאיזם קיצוני, אנחנו רוצים את האמונה באל אחד, אנחנו רוצים להסיר ממנו את השכבות האלה שבמשך מאוד מאוד שנים האימפריה האסלאמית קיבלה על עצמה. אנחנו רוצים איזשהו דוגמה לאיך צריך, איך המדינה האסלאמית, כמו שאנחנו תופסים אותה, צריכה להיראות.
אני רק אגיד, הסביה זה בעצם תחושת שייכות ונאמנות לשבת.
ערבות הדדית, כן.
ובעצם הרעיון של, הרעיון הזה הוואבי, הוא בעצם להתנתק מכל התוספות שהתווסף עם השנים, נגיד, סתם דוגמה, במקום שיהיה קבר פשוט, כמו ש... כן. עכשיו, האמירות או המלאכה הזאת באמת קורסת בעקבות מפגש עם דמות יחסית מוכרת, שהוא מוחמד עלי פאשה, מי שייסד בעצם את מצרים המודרנית. המנהיגים של המדינה הסעודית הראשונה נשלחים למוות באיסטנבול, בירת האימפריה העות'מאנית. מה באמת כדאי שנכיר מהישות השנייה? היא תקום ב-1827, היא תיפול לקראת סוף המאה ה-19. מה כדאי לנו להכיר על ה...
אנחנו נכיר בעצם את הצניעות. אחרי שבאנו עם הרעיון הגדול, ראינו מה התוצאות של ה... ללכת בעקבות האידיאולוגיה, נראה מדינה הרבה יותר קטנה, בשטח הרבה יותר קטן. הרבה פעמים כשסעודיה מדברת, למשל, יש לה תביעות טריטוריאלית על תימן,
כן.
זה אחד הסכסוכים הישנים שלה, על טריטוריאלית, היא אומרת, אנחנו בתקופת הוואבי הראשונה, היינו שם, כבשנו כן. חלקים מתימן, זה שלנו. המדינה הוואבית השנייה היא הרבה יותר צנועה. היא נלחמת על הקיום שלה. היא, הפחד הזה שהיא זרעה, מייצר לה גבולות, כי אנשים מפחדים שהיא תגדל. ולכן גם האימפריה העות'מאנית מפחדת מאוד שהיא תגדל מאוד, ולכן גם שולחת כוחות, השבטים הצפונים, המשפחה הרשידית נגדה כדי שלא תצמח יותר וגדל. אבל יותר מכל מה אנחנו זוכרים מנה, את הסכסוכים המשפחתיים. מה שבסוף הביא לנפילתה, זה הסכסוכים הפנים משפחתיים של משפחת סעוד בתוך עצמם.
כן.
וזה מביא אותנו למסקנה ש... ואפילו למשפחה הסעודית, מה האיום הכי גדול בית סעוד? בית סעוד.
כן.
כשיש משפחה לא מאוחדת, אנחנו מביאים לקריסה. אז יותר מכל אנחנו רואים פה מדינה יחס הרבה יותר צנועה, יותר עם פחות הד, שנקלעה לסכסוכים פנימיים, אבל גם אזוריים, מה קורה כשיש לך מעצמות גדולות שיכולות בעצם לרסק אותך, כמו האימפריה העות'מאנית,
כן.
אוקיי? וצריך להתחשב בהם.
אז אם אני מסכם רגע את החלק הראשון שלנו, בעצם היו שלוש ממלכות. הממלכה הראשונה מאוד וואהבית, עם הגרסה הכי מזוקקת באמת של הוואהביה. היא נופלת על ידי מוחמד עלי, המנהיג של מצרים בשם העותמנים. במאה ה-19 יש עוד ממלכה נוספת, קטנה יותר, שבעצם בעקבות מריבות גם פנימיות של בית הסעוד עצמו, וגם מול הרשידים שנעזרים בעותמנים. זה ככה ממש סוף המאה ה-19. ואז בתחילת המאה ה-20 מגיע אותו עבד אל עזיז בן סעוד, שגם הוא השתמש בשם אבן סעוד, והוא יקים בשנות ה-30 את הממלכה הסעודית שלנו היום.
אפשר להגיד שבעצם, כשמסתכלים לרעה לאחור, הממלכה הוואבית הראשונה היא בעצם ניסיון להגשים את החלום של התנועה הוואבית. וזה התנפץ בצורה קשה מאוד. והבינו גם את הגבולות במידה מרבה של ללכת אחרי החלום הזה. הממלכה השנייה היא כבר הרבה יותר צנועה מבחינת החזון שלה, אבל אז הם מגלים את הבעיות הפנימיות שלהם. זאת אומרת, הבעיה הלא פשוטה של לנהל בית מלוכה, ואת המשמעויות של בית המלוכה, שנכנס למריבות פנימיות, כשיש עליו לחצים מצד גורמים חיצוניים.
כן.
הממלכה הוואבית השנייה, נכון שהיא התחילה כמאוד מאוד וואבית, ואפילו גם מאוד מאוד מנוהלת על בית המלוכה, אבל ככל שהיא התבגרה, היא הבינה את הצורך לאזן את, את הכוחות, גם את הוואביה, להפוך אותה ליותר פרגמטית, וגם בית המלוכה לאט לאט התחיל להעביר את התפקידים לאנשים מקצועיים, לא בהכרח בית המלוכה. אנחנו ראינו את ההתבגרות הזו של בית המלוכה הסעודי, עד מה שאנחנו רואים היום. אז הממלכה הוואבית השלישית, במידה רבה היא שורדת, אנחנו מדברים כבר על 100 שנה, כמעט 100 שנה, לפחות להיווסדות הרשמית שלה, 1932, אז היא הרבה יותר בוגרת. היא הזנה את שני הדברים שהתגרו אותה במשך, והם התגרו אותה בבתים הקודמים.
אני כבר אומר, אני ככה, יש לנו קטע שלפני הקטע הזה, שככה אנחנו עוד רגע נחליט אם יעלה או לא יעלה, אז דיברת בחלק הקודם בעצם על כך שיש כל מיני אזורים מסוימים, כן? ההשמים ששולטים המון שנים, מאות שנים, בעצם באזור החיג'אז, ששם בעצם זה מקה ומדינה, מסולקים, כמו שאמרנו, 1924, וסעודיה בסופו של דבר היא באמת המדינה הערבית הגדולה ביותר. אז בנוסף למקה ומדינה, יש לנו את הבירה ריאד. איזה אזורים באמת חשובים בממלכה? מה כדאי שנכיר?
אז אם אנחנו מחלקים את סעודיה לא למחוזות, אלא לאזורים, אפשר לדבר בעצם 5 אזורים. אז יש לנו את אזור חיג'אז, שזה בעצם האזור הזה שנמצא במערבה של סעודיה, שם נמצאות הערים הקדושות, אבל גם מרכז הסחר החשוב ביותר, ג'דה. זאת אומרת, שם יושבים גם הנציגויות הזרות, החברות הגדולות, זה אזור המסחר, הוא אזור מסחר היסטורי, כי הוא קרוב לים האדום, שם ישבו הסוחרים הגדולים, היו פתוחים לעולם, וזה במידה רבה במהלך השנים, התערבבו שם הרבה אוכלוסיות, מכל מיני מקומות בעולם, יצרו קהילת סוחרים מאוד מאוד חשובה, שהתעשרה אפילו עוד הרבה יותר בעקבות גילוי הנפט. זה אזור אחד. האזור השני הוא מה שאנחנו מכירים כנאג'ד, מרכז ליבה של חצי העיר, והאזור הזה שממנו צמחה בעצם המשפחה הסעודית, והליבה של הוואביה. במרכזה נמצאת ריאד ועוד ערים שמזוהות עם השמרנות הוואבית, כמו בוריידה. זהו האזור שלפחות בעיני הנאג'דים הוא מאוד מאוד יוחד, כי הוא מה שנקרא הערבים התיאורים האמיתיים.
אוקיי.
זאת אומרת, הערבים האלה שנשארו כל התקופות במשך כל השנים, למרות יציאת האסלאם הרבה מעבר לחצי האי ערב, נשארו שם הערבים התיאורים, הזקים, אלה שלא התערבבו עם דם אחר, שלא התערבבו עם אנשים מאסיה רחוקה, שלא התערבבו אולי עם טורקים, שלא הגיעו במגע אולי עם אפריקה. ערבים טהורים, וזה יצר אצלם איזו גאווה, גאוות יחידה מאוד מאוד גדולה. מצד שני, בואו נסתכל על החבורה הזו, זה אנשים שהיו סגורים המון, במשך מאוד מאוד שנים, ותמיד ככה התנסו עליהם, נכון, אתם יש לכם אולי איזה ייחוס גדול, אבל האמת היא שאתם בורים, אתם לא אנשי העולם הגדול, חלקכם, לא, יותר נכון, רובכם לא יודעים עד תקופות מסוימות, עד שנות ה-50 לקרוא ולכתוב, אתם לא יודעים שפות זרות, למה אתם צריכים לנהל אותנו? באיזה זכות אתם מנהלים אותנו? אז זה האזור השני. האזור השלישי, ואני עושה את הסדר הזה דווקא, כי למעשה אפשר לדבר על 3 אזורים, אבל גם 5 אזורים, זה האזור המזרחי. האזור המזרחי של סעודיה הוא בעצם הלב הכלכלי. זאת אומרת, אם דיברנו עכשיו על הלב המסחרי ודתי הבינלאומי, זה חיג'אז, אם אנחנו מדברים על הבירה המנהלית, ואיפה מגיעים הכוחות שמנהלים את סעודיה עד השנים האחרונות, נאג'ד, מרכז חצי הרוב, עם הבירה ריאד, עם משרדי הממשלה, ויש לנו את האזור המזרחי. שם בעצם קורה הכל, שם הנפט. שם הנפט נמצא, שם ההתעשרות של סעודיה. זאת אומרת, אם חיג'אז מביא לנו את המקומות הקדושים לאסלאם, האזור המזרחי מביא לנו את הכסף. זה האחריות של סעודיה. שני הכובעים האלה, של כובע אחד, הכובע הדתי, שאומר את המקומות הקדושים לאסלאם, והכובע הכלכלי, נפט. כאילו, כל אחד מכיר שזה היה בעצם כוחה של סעודיה. אז אם אנחנו רוצים ככה להסתכל בצורה מצומצמת, יש לנו שלושה אזורים. אבל זה לא מספיק. יש לנו גם את האזורים הדרומיים.
אוקיי.
האזורים האלה שגובלים בתימן. בעיקר האזור הזה שנקרא אסיר, שבעצם זה אלו מקומות שבעבר חלקם היו תחת השליטה של השושלת התימנית, והם במידה רבה, במשך המון המון שנים, אפילו מנותקים פיזית. זאת אומרת, בחלקם הרים מאוד מאוד גבוהים, ונותקים מאוד מאוד מהמרכז הממלכה, וגם הרגישו ככה, זאת אומרת, הרבה אנשים לא רצו, מורים לא רצו ללמד שם, להקים שם תשתיות היה מאוד מאוד מסובך. לאזורים הדרומיים, חלקם היו עם קשרי חיתון נורא נורא גדולים עם תימן, מזוהים הרבה פעמים עם תימן, מנותקים מבחינה שבטית, עם שבטים מאוד מאוד גדולים, עם ייחוס לשבטים הדרומיים של חצי האי ערב. אז זה האזור הדרומי. ויש לנו כמובן את האזור הצפוני, זה שגובל בעיראק. האזורים האלה של חייל, טייף, האזורים הצפוניים של סעודיה, שחלקם גובלים בעיראק היום, חלקם גובלים בירדן, עם תרבות שבטית מאוד מאוד, מאוד מאוד גדולה, שבהרבה פעמים עבדו בצורה עקיפה בתעשיית הנפט, דרך ההבטחה של הצינורות, דרך הכבישים המהירים, להקים כל מיני חנויות ודברים לתפעול של כל מי שעבר מסעודיה לעיראק או לירדן. אז זה הצפון, ומהצפון כידוע הגיעה בעבר השושלת הרשידית, שבעצם גם הפילה את בית המלוכה הסעודי במאה ה-19, ולכן גם יצר מתח מאוד מאוד גדול בין מרכז הממלכה, זאת אומרת המשפחה הסעודית, לבין החלקים הצפוניים שלה. אז זה באופן כללי ככה שאנחנו מדברים על חמישה אזורים. בגדול אבל אפשר להגיד ששלושת האזורים האלה של מחוז מזרחי, נג'ד וחיג'אז, מייצגים יותר מכל את מה שאנחנו מכירים את סעודי היום.
רק נגיד, שאמרנו רשיד ושהפילו את בית המלוכה, אני מזכיר שזה הבית המלוכה השני, כשאנחנו בעצם מדברים על שלישי. אבל אחד הנקודות ששמתי לב בחלוקה שעשית, בעצם שיש שני אזורים, צפון ודרום, שאולי הם קצת יותר אפילו קרובים למדינות השכנות. כלומר, במזרח התיכון פעמים רבות, באמת הזהות של המדינה נוצרת דווקא כשיש מאבק מול מישהו זר. בעולם הערבי זה מאוד מאוד בולט, נגיד הכיבוש הבריטי, הכיבוש הצרפתי, והמאבק לעצמאות, באמת לסילוק הכובש. ולסעודיה לא הייתה את החוויה הזאת, כלומר מעולם לא היה איזה, האימפריות שאמרנו אולי אחרות, אז באמת מה בונה את הזהות? מה, יש דבר כזה זהות סעודית או שבעצם...
השאלה מעולה, בעצם האם יש זהות סעודית. אתה צריך להגיד שאם אנחנו אפילו מדברים על שלהי שנות ה-70, לא הייתה זהות לאומית סעודית מגובשת. אם היית הולך לצפון סעודיה, היית שואל אותו מה אתה, אומר אני מהשבטים השומרים, אנחנו צפוניים, אנחנו... אם בית סעוד משלם לנו פרוטקשן, סוג של פרוטקשן, מעביר לנו כספים, אנחנו איתו. אותו דבר בדרום, מה אתה? אני קרוב לשבטים התימנים, אני קרוב לתימן, תימנים בחלקם היו אומרים לך. בחיג'אז, אומרים לך, אני חיג'אזי. או יותר נכון, בנאג'ד, אני נאג'די. זה היה אחד האתגרים הכי גדולים של סעודיה, ליצור את הזהות הלאומית של סעודיה. עכשיו, הזהות הלאומית הזו עברה המון המון קשיים, וכשמדברים הרבה פעמים על זרמי עומק בתוך החברה הסעודית, זה הזרמי העומק. כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, תראה, נגיד, אולי ניקח כדוגמה משפחת בן לאדן, בסדר, תמיד מדברים עליה. צריך לזכור שמדובר במשפחה תימנית.
רק נגיד, היא משפחה מאוד עשירה
נכון,
בסעודיה.
נכון, משפחה תימנית שהיגרה לסעודיה, הייתה אחרי גורם קבלני מאוד מאוד חשוב, ישבה בחיג'אז, שם היא תוכלה להתערבב עם כולם, אבל הרבה פעמים הפגישו איתה עם זה. אמרו לה, רגע, אבל אתם במקור תימנים, אתם לא חלק מאיתנו. אז בסעודיה זרמי העומק האלה היו קיימים המון המון שנים, אפילו ברמת הצבא. זאת אומרת, אנשים בצבא ידעו שאם אני מגיע מאזור נאג' או מהאזורים הליבה של המשפחה הסעודית, יש לי יותר סיכוי להיות בכוחות המיוחדים. בעוד שאם אני לא מאזורים האלה, אז כנראה שאני הולך לצבא הרגיל. מועצת השורה. המועצה מייעצת למלך, הורכבה כמעט תמיד, כמעט 70% מהאזור של נאג'ד. התפקידים הבכירים עד שנות ה-80, נתפסו על ידי האנשים של נאג'ד. היה שינוי מאוד מאוד גדול, בתוך המנהל, בתוך הצבא, בתוך המגזר העסקי, היה מתח תמיד בין מישהו ממקום מסוים למקום אחר. וזה היה אחד האתגרים הכי גדולים של סעודיה, להעלים את הדבר הזה. אבל אם תלכו הרבה פעמים בסעודיה, עדיין יגידו לך, תשמע, אני נאג'די, אני מיוחס יותר. אני חיג'אזי, אני משפחות שחיג'אזיות. זה חלק מהזהות. אני משוות תמיד קצת למתח האשכנזי-ספרדי בישראל. זאת אומרת, okay. אני במקור פולני, אני במקור, לא יודע, יהודי-עיראקי וכולי וכולי.
סבא שלי היה משהו של המלך.
נכון, אז, נכון, נכון, נכון. אני פעם הייתי במשפחות המיוחסות של חיג'אז. מה החבר'ה האלה באים עליי, השתלטו עליי. המתח הזה הוא קיים בחברה הסעודית ואנחנו לא מכירים את השכבות האלה. אני אתן לכם אפילו דוגמה, יש שירה חיג'אזית, יש שירה נאג'דית. אנשים בנאג'ד בעבר לא מתחתנים אחד עם השני, לא מתחתנים עם, עם חיג'אזים, זה לא מכובד להם. או עד שנות ה-70 לא היה דרגת מעל סגן אלוף חיג'אזי, לא נתנו להם את הדבר הזה. זאת אומרת, האווירה הייתה מאוד מאוד של לא לאומית, אלא אזורית. מה יצר את התחושה היותר גדולה הזו? הרבה דברים, כמו למשל, העובדה שהמדינה הזו מאוד מאוד התעשרה. זאת אומרת, גם מי שלא רצה את המדינה הזו, אמר, רגע, בסוף אני נהנה מאושר לא רגיל.
כן.
המעמד הכלכלי, היותר מגזר העסקי בסעודיה, שיושב בחיג'אז, בעיקר בג'דה, התעשר בצורה לא רגילה. הוא צריך להגיד תודה רבה למשפחה הסעודית שעשתה את הדבר הזה. אז קודם כל, העניין הזה שחילקו להרבה כסף, שנתנו סבסוד מאוד מאוד כבד, יצר זהות לאומית. הדבר הבא שיצר זהות מאוד מאוד לאומית, זה במידה רבה אתגרים הצבאיים. זאת אומרת, אנחנו מאוימים כולנו על ידי איומים צבאיים, אם בעבר זה את המצרים לצורך העניין, או אחר כך עיראק, ואחר כך איראן, או הטרור האיסלאמי הקיצוני. זה גם יצר חלק מהדבר הזה. והדבר הבא, זה בעצם ההבנה שבית המלוכה הסעודי השיג הישג אחד ענק, והוא יציבות. זאת אומרת, שאנחנו מסתכלים על כל האזור הזה, כל האזור הזה מלא מהפיכות ומהפכות, נכון? אבל סעודיה, מלבד הדחה של סעוד, המלך השני של סעודיה, בנו של המייסד, שבעצם הודח על ידי המשפחה, לא על ידי צבא. הודח על ידי המשפחה. לאורך כל השנים שלנו הפיכות קטנות, ניסיונות הפיכות, אין לנו הפיכות, יש לנו ניסיונות הפיכה שוליים, יש פה שרשרת של יציבות. נכון, יש לנו אסלאם קיצוני, ויש לנו פיגועים, ויש לנו איומים בחוץ, אבל בסופו של דבר, אין לנו פה מישהו שלקחת את העניינים לידיים חוץ מבית המלוכה עצמה. בית המלוכה הוא יחיד שמאתגר את עצמו. למרות כל הכוחות האלה שתיארתי עכשיו, ולא דיברנו נגיד על שיעים במזרח, נכון שמדי פעם מתמרדים, אבל אין לנו איזה מהפכה גדולה. נכון, יש לנו מרד קנאי מאוד ב-1979 שמאיים על השליטה במכה, אבל בסופו של דבר זה אירוע נקודתי, מאוד מאוד מאתגר, אבל בית המלוכה הסעודי יש לו יציבות בגדול. הוא לא מכיר מהפכה והפיכה, וזה משהו שבחוויה של האזרחים הסעודית, זה דבר משמעותי מאוד. אז זה חלק זה בניית האתוס. והיו גם מבצעים, צריך להגיד, שנעשו על ידי כוחות משותפים, שיפרו את הצבא, כל הדברים האלה יצרו יותר זהות, ואנחנו לא אוהבים לדבר כאילו בהקשר הזה על מוחמד בן סלמן, אבל כן, צריך להגיד שסעודיה תחת סלמן, ויורש עצר מוחמד בן סלמן, העלו מאוד מאוד את המודעות הכללית לסעודיה, שינו מקצה לקצה את התדמית שלה, וצריך להגיד שהיום הצעירים בסעודיה אומרים, וואו, פעם הייתי מזוהה יותר מכל עם קנאות, הייתי מזוהה עם התנועה הזו שלא נתנה זכויות לנשים, שרדפה אחרי זרים שלא התלבשו בצורה צנועה, שלא נתנה אלכוהול, שלא היה בה קולנוע, שלא היה בה איפה לצאת. היום, מקום מספר 2 בהשקעות בעולם. היום כמעט כל כתבה זה סעודיה. היום המלך שלנו, יותר נכון יורש היצר שלנו, מוביל את המניעות במזרח התיכון. אנחנו חזרנו לא רק להיות מנהיגי, או יותר נכון שומרי מקומות הקדושים לאסלאם. אנחנו לא רק המדינה עם ההכנסות הכי גבוהות, אנחנו גם מובילים את העולם הערבי. אז מה יותר מזה? אז זה מייצר גאווה מאוד מאוד גדולה, ועדיין ברור שבחוויה יש כוחות פנימיים, כמו שתיארתי, שהם עדיין יש להם תחושות כאלה ואחרות, או תחושות קיפוח, אבל אני חושב שזה בוודאי הרבה פחות מהעבר.
אם אני מסכם דמות שהזכרת בקטנה ככה, אז משפחת בן לאדן היא משמעותית, בלי קשר לאוסמה שהתפרסם בפני עצמו. כלומר, רק לוודא איזה חידוד כזה קטן.
אז אני אתן רק, אני אחדד, משפחת בן לאדן היא חלק מתופעה הרבה יותר רחבה. בשנות ה-50 היה מעבר של משפחות תימניות מתימן, בעיקר מחצר מוות, לתוך סעודיה. המשפחות האלה הם הפכו להיות עם תפקיד מאוד מאוד חשוב בכלכלה הסעודית. לא רק משפחת בן לאדן, הרבה משפחות תימניות. אני אתן לכם רק דוגמה. הבנק למסחר הסעודי, הנשלט לחלוטין על ידי משפחות תימניות. הבנייה, היועצים הקרובים למלך, הרבה פעמים היו משפחות תימניות. אנחנו בסוף צריכים לזכור שמדובר בקהילה, על כלל גווניה של קהילה תימנית בסעודיה, על מיליון איש.
וואו.
אז משפחת בן לאדן היא תופעה, היא ביטוי לתופעה שמשפחות שהגיעו מבחוץ, שהפכו להיות בולטות מאוד בכלכלה הסעודית, אפשר לדבר על חברת הבנייה החשובה ביותר בסעודיה עד משבר 2016, משבר הנפט ב-2016, שבנתה המון בסעודיה, ואחד הבנים הוא בן סורר משמעותי, אבל בעיני סעודיה, זו משפחה שהיה לה תפקיד מאוד מאוד חשוב בבנייה פיזית של המדינה הזו, קבוצת עסקים מאוד מאוד חשובה גם בחקלאות, שנפגעה מאוד, בלי קשר מוסם הבנני, נפגעה מאוד ממשבר הנפט ב-2016, ואפילו קרסה, ומנסה להחיל את עצמה, ולא בהצלחה כמו בעבר, אבל זה הקונטנס הרחב של זה.
עכשיו, אנחנו מקליטים ככה ביוטט באלול, תפשין פי גימל, שזה החמישה בספטמבר 2023, ומן הסתם כל המאזינים שישמעו את זה אחרי, אבל יודעים שיום ה-40 מתקרב, שזה יום שיעי ככה שעושים ב-20 בחודש ספר, ובאמת בסעודיה בערך 90% מאזרחי סעודיה הם מוסלמים סונים, ודווקא האזורים העשירים של הנפט הם באמת האזורים של השיעים. כן, קצת תמונת מראה לערבים שגרים באזורי הנפט של איראן. מה באמת היחס של הממלכה לשיעה ולשיעים, או בכלל, האם בכלל יש לא מוסלמים בסעודיה?
אז הממלכה הסעודית היא 99% מוסלמים. נכון שזה יורד לאט לאט בדרך ככל שיש פתיחות, אבל היא בגדול מוסלמית. עכשיו אולי רק נעשה חלוקה, אנחנו מדברים על באמת 10-12%, אבל שיעים, מה שנקרא 12, הזרם המרכזי של השיעה,
כן.
אבל יש לנו גם עוד ביטויים של השיעה, כמו שיעה איסמאילית, יש לנו בחלקים הדרומיים של סעודיה. אז מרבית השיעה מתגוררת בחלקים המזרחיים, זה השיעה 12, של האמינה באמינה 12, בעצם, והם גרים באזורים המזרחיים, שם אנחנו מכירים את אזורי הנפט. באזורים הדרומיים, באזורים של נג'רן, ג'יזן, באזורים האלה של דרום סעודיה בגבול עם תימן, יש לנו עוד קבוצות שיעיות פחות משמעותיות. יש לנו גם שיעים מתחבאים כאלה, בערים מקה ומדינה, שבמשך השנים עברו לשם. אז אנחנו מדברים, תלוי בהערכות, בין 12-15% שיעים מתוך הממלכה. כשאנחנו מדברים במספרים אבסולוטיים, זה מתחיל להיות כבר מאוד מאוד משמעותי, תלוי איך סופרים את המדינה הסעודית, עם אזרחים זרים, בלי אזרחים סעודיים. אם אנחנו מדברים על הערכה בלי אזרחים זרים, אנחנו מדברים על 27 מיליון אזרחים, נעשה מזה 10%, 15%, אנחנו מדברים לפחות על משהו כמו 2.5-3 מיליון שיעים. צריך לזכור שהשיעים יושבים לא רק על המשאבים החשובים של סעודיה, אלא על הפתח למפרץ. זאת אומרת, ברגע שהמחוז המזרחי הוא בעצם הפתח לסחר עם האזור, עם האזור של המפרץ הערבי, פרסי, אז השיעים לא רק שיושבים על אזורי הנפט, עוד לפני שהם ישבו על אזורי הנפט, משפחת סעוד כבשה אותם ב-1913, כי הם הבינו שזה הפתח שלהם. זה, מצד אחד היה להם במערב את המשפחה ההשמית, כמו שציינו, בחיג'אז,
כן.
אז הם לא יכולו, אלא להם פתח לים, הם לא יכולו להתעמת איתם, אז הם היו צריכים איזשהו פתח לים, קצת מזכיר את דאש, אם אנחנו מתאמין את השוואה הזו, הרצון להגיע לסוריה כדי להגיע לים. אז גם פה, הכיבוש של המחוז המזרחי, הכיבוש של האזורים השיעים במזרח סעודיה, נבע מזה שבית המלוכה הסעודי, בית סעוד חיפש יציאה לים, וזה מה שהוא מצא. המפגש איתם היה טראומטי לחלוטין. אם יש משהו שהווהביה מתאבת זה שיעים.
אוקיי.
בתפיסה הווהבית, הרי כל כולה מדברת על אמונה באל אחד, אבל אמונה באל אחד בצורה הטהורה, הייתי קורא לזה מונותאיזם קיצוני. זאת אומרת, באמת הפרדה ברורה בין אדם לאל. האל הוא מופתי, הוא ניסי, הוא כל יכול, והאדם הוא אדם. אין לו יכולות ניסיות, והוא יחזור לאפר וצריך לשים עליו רק מצבה, ואפילו בלי השם, כדי שלא נחשוד חס וחלילה שהוא יכול להיות יום אחד או אלו, אנחנו מפארים ומאדירים אותו. וכשיש לכם תנועה כמו שיעה, שכל כולה האדרה, בסדר, של מנהיגה ומנהיגיה, של האימאמים, להגיד אימא מושלם, או אדם מופתי כמו אלי, יש כאלה שאפילו הופכים אותו ליותר מהנביא מוחמד.
כן.
זו כפירה מוחלטת. עכשיו, מה הביטוי של הדבר הזה? איפה האתגר? הביטוי של הדבר הזה שבמשך המון המון שנים, תלוי בשלבים שזה היה, למשל, היה אסור לשים לחגוג את החגים שלהם, את הרדיר חום, את השורה. היה אסור ללמוד שיעה בממלכה. היה אסור לבנות מסגדים חדשים חוץ מאלה שהיו תחת האימפריה העות'מאנית. היה אסור לשיעים לצאת מהערים שלהם, אנחנו מדברים על נגיד עד 2005, בלי ויזה.
אוקיי.
היה עד 2005 הם לא לקחו חלק במועצות המקומיות. הם לא יכולו להתקדם מתפקידי מפתח, לא במנהל ולא בצבא. ולמעשה, נגיד, בחברות כלכליות, שבירושה, נגיד, ארמקו, אז אחד הוויכוחים היה, האם מותר לשיעי לנהל סוני? והם לא הסכימו לדבר הזה.
רק נגיד, ארמקו זה חברת הנפט.
גם ארמקו היא חברת הנפט הסעודית עד היום, בעצם, היום היא כבר מונפקת, אבל חברת הנפט שבעצם, כמו שאנחנו חושבים, Arab American Company, בעצם החברה האמריקנית סעודית, שבעצם יצרה את תעשיית הנפט הסעודית, שיושבת באזורים האלה של מזרח סעודיה, בעיקר בדהרן, אז בשם את מי הסיקו? הסיקו את השיעים.
כן.
כי כוח אדם פשוט נתנו להם הכשרה, נתנו להם ידע, נתנו להם יכולות, נתנו להם חינוך, אבל אמרו, עד כאן, אתה לא יכול לנהל פה. וזה יצר אתגרים מאוד מאוד גדולים. המתח הזה בין שיעים לבין הממלכה הסעודית הוא נורא נורא גדול. יש שיגידו שהם נאמנים לאיראן, יש שיגידו שהם רוצים להקים אוטונומיה, יש אנשים שיגידו שלא סומכים עליהם. אני, כשאני מסתכל בראייה לאחור, הייתי רואה את זה כמו הסוגיה הערבית-ישראלית עצמנו. אנחנו לא באמת יודעים להגיד האם יותר פלסטינים או רוצים יותר זכויות.
כן.
בתחושה שלי, השיעים בסעודיה רוצים יותר זכויות, רואים את עצמם ערבים, ובוודאי לא איראנים. ואם כבר הם מחוברים, כבר יותר מה שנקרא לשיעה העיראקית, יש להם קרובים משפחה חזקים עוד בבחרן, לא הייתי אומר שהם איראנים בוודאות. היחסים עם העדה השיעית השתנו במהלך השנים. זאת אומרת, היו מלכים שהלכו לפיוס, להידברות. המלך עבדאללה דיבר על הידברות, וראינו באמת ירידה חדה בפיגועים השיעים, במעורבות של חיזבאללה, שהוא דובר ערבית,
כן.
באזורים מה שנקרא חיזבאללה חיג'אז, הפלג של חיזבאללה בתוך האזורים המזרחיים, ראינו ירידה גם בפעילות, גם בתמיכה, ככל שהייתה הידברות. צריך להגיד שהמלך סלמן ויורש העצר שלו, מוחמד בן סלמן, הרבה יותר חשדנים כלפיהם, אבל יכול להיות שעכשיו עם הפיוס האיראני זה יבוא לידי ביטוי. חכמי הדת הוואהבים, באופן מסורתי, הם אנטישיים. אני חושב שאם יש משהו, דיברנו על מה נשאר בעצם מהווהביה, אותה התנועה הזו שמדברת, שהיא כל כך קנאית, מדברת על צניעות, מדברת לא לעשות כיתוב על מצבות, לא לעשות שימוש בפרצופים של מלכים על שטרות שלהם, שמתנגדת אפילו ליום הולדת, מה נשאר מכל הדבר הזה כשיש לך שייחים סעודים עשירים, ושמוחמד בן סלמן מפאר את סעודיה, זה כל המופע הזה של מוחמד בן סלמן. מה נשאר? בעיניי מה שנשאר זה השנאה לשיעים. מה שנשאר מכל הווהביה הזו, זה אנחנו לא שיעים. זאת אומרת, אנחנו לא שיעה. אנחנו לא מקבלים את הדרך הזו. הווהביה, אם יש משהו שלדעתי עדיין ככה שומר אותה, זה הנושא הזה, איך שהיא רואה את הווהביה. וגם את זה צריך להגיד שזה השתנה, אבל אנחנו ראינו עד לפני, לא יודע, כמה שנים מופעים שבו מקללים את השיעים בתפילת יום השישי במכה.
כן.
בקעבה ממש. יש איזשהו מתח, רק אפילו דוגמה, נגיד, לפי הווהביה אסור לאוכל שיעי, הוא לא כשר.
כן.
אז אם אני מסתכל על זה, מה נשאר מאותה ווהביה? זה השנאה לשיעים. והשיעים, מצד שני, ככל שסעודיה מתפתחת, גם הם יהיו חלק מההשתלבות, וזו באמת שאלה לאן העדה שהיא תלך.
רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בכל מדיה, מיוטיוב, דרך טלגרם, פייסבוק, טוויטר ועד טיק טוק. וכמובן, להמליץ עליי לרכזי התרבות, אנשי כוח אדם, או מי שאחראי אצלכם בסופו של דבר להזמנת הרצאות. כמובן שאשמח לא רק לתגובות ושיתופים כתמיד, אלא גם לשאלות וחידודים על כל מה שקשור לפרק הזה, לפרקים אחרים שהיו, או לנושאים שתרצו לשמוע עליהם. וכמובן, לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, ולשתף אותו למשפחה, חברים, וכל מי שהנושא יעניין אותו, כל זאת, כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף על הקהילה הגדלה. יאללה, בוא נמשיך. הערה שנראה לי חשוב להגיד, זה שאנחנו מדברים על כל מיני זהויות והכל, אנחנו מזכירים שהמדינות האלה קיימות 100 שנים או משהו כזה, כלומר, אדם שהוא גר במפרץ, וכמה עשרות מאות קילומטרים ממנו, יש לו את מה שהיום אנחנו מכירים ככווית, או עיראק, או האמירויות, או איראן, או בחרן, אז זאת אומרת, לנו זה מוזר להגיד, מה אתה מזוהה עם משהו כה רחוק, או משהו זה, אנחנו מדברים על אנשים שלא, היו בקשר משפחה והדברים האלה. עכשיו, פעמים רבות אנחנו מסתכלים על המהלכים של המזרח התיכון, והפדיחה שלנו היא באמת שאנחנו עושים את זה באמת בראי המערב. כלומר, מה אני הייתי עושה, איך אני הייתי מתנהג אם היו עושים לי, ואז כנראה זה גם מה שהוא חושב.
כן.
מה אנחנו מפספסים באמת? בטח בהסתכלות על סעודיה, שכאילו אנחנו מסתכלים אולי דווקא בהסתכלות המערבית, שאנחנו מפספסים של איך החברה בסעודיה עובדת בעצם.
אני חושב שאנחנו מפספסים שיכול להיות יצור שהוא גם מסורתי, אמיתי, וגם רוצה קדמה.
אוקיי.
זאת אומרת, וזה בעצם הדיסוננס של סעודיה. מצד אחד, זה מדהים לראות את זה, כאילו מפגש בלתי אפשרי בין עושר בלתי רגיל, נפט, לבין הקרנאות הכי גדולה. איך זה מתקיים הדבר הזה? אבל זה מתקיים, זאת אומרת, הסעודים למדו לחיות עם המתח הזה, עם הרצון הזה להיות מערבים, אבל רגע, אנחנו גם מבוססים על התנועה הווהאבית. אני חושב שאנחנו מפספסים את העובדה שיש כוחות פנימיים מאוד מאוד חזקים שהם תוצר של מאות ואלפי שנים, כמו שבטים, קודים חברתיים שאנחנו לא מכירים, ואנחנו מפספסים שהתהליכים הם לא בהכרח מלמעלה למטה, אלא גם מלמטה למעלה. אני חושב שהפספוס הכי גדול שלנו זה להסתכל על סעודיה דרך מוחמד בן סלמן.
אוקיי.
להבין שסעודיה, אני חושב שמוחמד בן סלמן הוא תוצר של השינויים הסעודיים. בראש ובראשונה, השינויים בסעודיה מתחילים מזה שזו אוכלוסייה צעירה.
אוקיי.
אנחנו מדברים על מדינה ש-70% ממנה הם כמעט מתחת לגיל 30. אנחנו מדברים על מדינה שבשנות ה-60 שלה, תוחלת החיים הייתה 49.
וואו.
זאת אומרת, אם היית פעם הולך בסעודיה, היית רק צעירים. עדיין היא מדינה מאוד צעירה, זה מורגש מאוד. עכשיו, אני מדגיש את הצעירים, כי הצעירים האלה צריכים עבודה. הצעירים האלה חשופים מאוד. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו חושפים בסעודיה, את זה שסעודיה מחוברת מאוד לרשתות החברתיות. זאת אומרת, טוויטר עכשיו בבעיות, אבל היא הייתה מדורגת אולי במקום הראשון, ומשני, בכניסה לטוויטר לנפש. כל שאר הרשתות, הסעודים מאוד מעורבים. השילוב הזה של צעירים שצריכים עבודה, שחשופים לעולם, שרוצים להשתנות ולשנות, הוא זה שדוחף את השליטים הסעודים לשינוי. ואני חושב שמוחמד בן סלמן מבין מה שיש לו בידיים. הוא מבין שהכלכלה הישנה הזו של נפט, או יום אחד תדעך, אני לא אגיד תיגמר, או היא לא מייצרת אקוסיסטם שיכול לתת פתרון לצעירים הסעודים. מוחמד בן סלמן הוא צעיר. הוא מבין צעירים, הוא תוצר של הצעירים, הוא יודע, התמיכה בו, הרי הוא הוריד את הראש לכולם, לאחים שלו, לבני דודים שלו, נכון? היית צריך לראות מהומות שם, בתוך בית המלוכה.
אני רק אגיד, 2017, הוא עושה בעצם מעצרים גדולים, כמובן בבתי מלון מאוד מאוד יקרים, אבל בעצם, לא יודעים להגיד מרוקן אותם מכיסם, אבל משהו דומה לזה.
אבל הוא בעצם לוקח את המשפחה, במשפחת המלוכה, וזורק את כל האנשים שפעם ראינו אותם כחזקים בבית המלוכה, כל הפלג הזה של המלך עבדאללה, הבנים שלו, מפקדי המשמר הלאומי, אפילו הבנים של הבני דודים שלו, מסולקים ממדות מפתח, ובאותה מידה הוא עושה את זה למי שהלך עם בית המלוכה הסעודי מאות שנים, האולמה, חכמי הדת. זאת אומרת, הוא לוקח את שתי הכוחות האלה שתמיד יצבו את סעודיה, ו... מוריד להם את הראש, לא יודע אם ליטרלי, אבל מוריד להם את הראש מבחינת כוח, אבל הוא יודע שהוא שואב את כוחו היום ממשהו אחר, מצעירים. מה אנחנו מפספסים בסעודיה? את התהליכים האלה, את התהליכים האלה של צעירים, את התהליכים הפנימיים שסעודיה חוותה כדי להגיע לרגע הזה. לקח לה לפחות 60 שנה להגיע לזה. זה סעודיה, צריך לה, אנחנו מפספסים בסעודיה, שבסעודיה זה שני צעדים קדימה, אחד אחורה, תמיד. הכל זז לאט, גם העסקים, גם התרבות, גם היחסים בין אנשים, הכל זז לאט. אבל הוא מתקדם לאט לאט, אבל הוא מתקדם. אנחנו מפספסים את התרבות הסעודית, את השוני הזה שנמצא בין האזורים בתוך סעודיה, ואת הדינמיקה בתוך בין בין המלוכה לחברה. את זה אנחנו מפספסים, וכשאנחנו מסתכלים על סעודיה רק כמלוכה, זה, אני תמיד אומר, זה מחזיר אותי ללמידי מזרח תיכון, ככה של שנות ה-90, בימים שראינו את סוריה כאסד, כן. את עיראק כסדאם חוסיין, את לוב כמועמר קדאפי, ולא ראינו אנשים.
טוב, את המשפט האחרון ראיתי בה, אבל אני חושב ככה שתי נקודות. אחד, באמת, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים באמת דרך רפורמה של, ואתה בעצם בא ואומר שזה הפוך, שזה כיוון די מגניב, אבל שאלה שפספסנו, כי קפצנו בין כל הנקודות, אז אני אחזיר אותה דווקא בגלל מה שאמרת על בני הדודים, ובאמת עבדאללה, שהוא ככה שייך למשפחה קצת אחרת, אז אחד הדברים שאני זוכר שכשלמדתי, או שאני מלמד על האימפריה העות'מאנית, מדברים הרבה פעמים על נשים חזקות, על כל מיני אימא של סולטן, או אשתו של הסולטן. ובאמת, אחד הביטויים שאני מאוד מאוד אוהב בסעודיה, זה בעצם שבעת הסודאירים. ואני זוכר שעבדאללה הוא לא אחד מהם. אז בעצם מאוד מאוד הסתדר לי מה שאתה אומר. כלומר, רק נסביר, בעצם, בוא נגיד את זה ככה, אז בעצם מי המשפחות החשובות, מי האימהות החשובות, אפילו בלי להזכיר את...
בוא נעשה סדר בדברים. תראו, בסופו של דבר יש תמיד מלך אחד. ולמלך הזה יש נשים. הנשים האלו, הרבה פעמים, הן בעצם מייצגות קבוצות לחץ בתוך החברה הסעודית, או קבוצות אינטרסים.
אוקיי.
והמלך לעתים מתאהב במישהי, אבל ברוב הפעמים הוא מתחתן לא לשם תענוג, אלא לשם אינטרסים. זה, מה שקרה, זה לא מין מזדמן.
כן.
זה נישואים שיש בהם רציונל מאוד מאוד ברור. ומתחתנים עם המשפחות הנאמנות ביותר, ומהם יש ילדים, זאת אומרת, מתחתנים אותו עם מישהי מהמשפחות הנאמנות ביותר, לצורך העניין הסודרים, משפחה נאמנה שהלכה איתו מתחילת הדרך, תמכה בו, ואחרי כך הביעה תמיכה, נגיד, בגורמים הבולטים שהובילו את סעודיה, בפייסל כדוגמה, אז או יש לנו את הג'ילאווים, גם משפחה מייסדת שהייתה שולטת על המחוז המזרחי, יש לנו משפחות כאלה שהלכו איתו מתחילת הדרך. בית המלוכה הסעודי בעצם מתחתן עם שבטים בולטים, כן. עם משפחות בולטות, ומכל אחד מהם, בסדר? יש לה ילדים, יש לה איתה נסיכה ילדים. צריך להסתכל על זה כמו בתורה. יש תמיד מאבקים, אנחנו רואים את זה, בין רחל ללאה.
אוקיי.
נכון? ככה צריך להסתכל על זה. כמו איישה, פאטימה, mm-hmm. באסלאם.
רק נגיד, איישה אשתו הצעירה...
אשתו הצעירה של נביא מוחמד, וביתו שלנו, ואנחנו רואים מאבקים בתוך אנשים, מי יהיה היורש? אנחנו רואים את זה בשלמה, זה לשלמה עם דוד, נכון?
כן.
האמא קובעת בסוף מי יהיה? עכשיו, לפעמים האמא... המלך אוהב אותה מסיבות כאלה ואחרות, ולפעמים זה מסיבות של אינטרסים, כי היא מייצגת קבוצות חשובות בתוך החברה שחשובות לו, והביטוי הכי גדול לזה שהמלך אוהב אותה, או שהיא מספיק חשובה לו, היא מספר הבנים שהיא תביא. זאת אומרת, הבנים המלאים, מה שנקרא. זאת אומרת, כמה בנים היא תביא למלך. במקרה הזה שאומרים שבעת הסודרים, זה שבעה אחים מלאים, מאותו אבא, מאותה אמא. זה אין דבר כזה במשפחת המלוכה. והם מסדרים ג'ובים אחד לשני. כי הם אחים, הם גדלו יחד בבית. אבא שלהם עסוק, הוא מלך. האמא מגדלת אותם, והם חוו יחד, חשבו שבעה ילדים ביחד, שהם נגד כולם. זה מייצר גיבוש. בבית המלוכה הסעודי, אפשר לראות את זה בהמון המון המון מקרים. בסוף, הדבר הכי חשוב זה האמא שלך. תמיד שואלים, מי זה מוחמד בן סלמאן? הוא איש עסקים גדול? הוא איש צבא גדול? לא, 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 לא. הוא הנכד של חוסה בת סודרי.
כן.
שהיא ילדה את שבעת הסודרים. הוא לא הבן הבכור, הוא הבן המוכשר. זאת אומרת, הוא הבן המוכשר של סלמן. אבל הייחוס שלו זה סבתא שלו. כל נסיך בבית המלוכה תמיד ייקבע לפי האמא שלו. הגורל שלו ייקבע. שאנחנו רואים, נגיד, ווליד בן טלאל, המיליארדר הסעודי.
כן.
אדם מוכשר מאוד. מאוד מאוד מוכשר. איש עסקים גדול, אינטלקטואל, כותב שירה. אמא שלו, אם אני זוכר, ארמנית.
אויש.
אוקיי? או בנדר בן סולטן, מי שזוכר, זה היה שגריר בסעודיה בארצות הברית. אדם מאוד מוכשר.
אבא של השגרירה הנוכחית.
נכון. אופס, אמא שלו מסודן.
אויש.
אז כשאנחנו רואים את הדברים האלה, אז אנחנו מבינים הייחוס של האמא, מאוד מאוד חשוב. או אמאות שהיו מאוד מאוד יפות, וסיכנו את המעמד של האחרות, בידדו אותם. וואו. יוצאים להם גם בנים שאחריך לימים, התנגשו במלך פייסל.
כן. אני כבר לא, בגלל כל מיני דברים של הקלטות, אני כבר לא זוכר אם הזכרנו או לא, אבל פייסל בעצם נרצח על ידי אחיין של...
פייסל, המלך השלישי של סעודיה, בעצם נרצח על ידי אחיין. אבל כשאנחנו מסתכלים אפילו על המלכים הסעודים, אחרי המלך המייסד, זאת אומרת, המלך המייסד, עבדל עזיז בן סעוד, כשאנחנו מסתכלים על הבנים שלו, סעוד, פייסל, חלד, פהד, עבדאללה, סלמן, כל אחד זה אמא.
כן.
כל אחד זה אמא. סעוד מייצג את השבטים, השבטים הנאמנים של נאג'ד. לכן הוא הבכור.
כן.
פייסל, אמא שלו, היא צאצאית של מייסד התנועה הווהבית.
כן.
חלד, משפחת ג'ילאווי, האחראים על המחוז המזרחי. פהד, שבט הסודרים. עבדאללה, אחרי השבטים הצפוניים. כל אחד מהם הוא ביטוי למשהו. וכשאנחנו מבינים את המשמעות של האמא, אנחנו בעצם מבינים את הכוחות בתוך סעודיה. אז המאבקים הם בעצם היו, אפשר להגיד, בין קבוצות לחץ, משפחות, בנים של, במידה רבה מוחמד בן סלמן מסמן משהו חדש. הוא לא רוצה את כל הבלגן הזה שאיפיין את בית המלוכה הסעודי במשך הרבה שנים, שבגלל זה נאמר שהאיום הכי גדול בית סעוד ובית סעוד.
כן.
יש פה עכשיו צמצום לדמות של מלך, שהוא צעיר מאוד, שאולי אנחנו מאחלים לו חיים עוד לפחות 80 שנה, שיוביל את הממלכה. אוקיי? ואז אנחנו לא ניכנס לאירועים האלה של קבוצות לחץ, או מי המלך הבא, כי יש לנו פה מלך מספיק צעיר.
בדיוק, בטח שכל מלך עולה באיזה גיל 80,
נכון.
ואז תמיד האח שלו בכלל מנהל את הממלכה מאחוריו, כי הוא כבר לא בעניינים.
כי אנחנו מסתכלים באמת על שלושה מלכים האחרונים. פייד מת ב-2005, לא תפקד, כבר קיבל שבץ מוחי בשל שנות ה-90. עבדאל היה מאוד מאוד זקן, כשעלה לשלטון, ומת ב-2015. ופתאום יש לנו סלמן ג'וגמוז, זקן. אז על פרנב אנחנו מדברים בתוך תקופה של 20 שנה, שלושה מלכים, זה המון. אנחנו לא יכולים כזה, וכל אחד מהם זה פוליטיקה. זה פוליטיקה של נסיכים. אתה לא רוצה כל כך הרבה פוליטיקה של נסיכים, אתה רוצה מישהו עם ייחוס נאמן, מוכר, שהמשפחה שלו שלטה על ה... צבא, על משרד הפנים, מקורבת לקוחות, הייתה מקורבת לקוחות הליברליים, לחיג'אזים, שתוביל את הממלכה.
אז ממש בהקשר הזה, כמו שתיארנו, המלך סלמן הוא האחרון בין מדור האחים, וכידוע, באמת השכר על נבואה הוא מאוד מאוד גבוה, אז אני לא אבקש לנבא, אבל מה אנחנו מצופים במעמד של האולמה, חכמי הדת מצד אחד, ואותם שבטים שהזכרנו ממש לפני רגע, ביום שאחרי, כי בעצם הכל מתנקז. כלומר, אין לנו את המאזן הזה, או לא יודעים, מאזן הלחצי, מאזן האימה הזה בין כל השבטים, כל המשפחות, על המלך שהוא צריך לדאוג לתפקיד לכל משפחה, כדי שיהיו מרוצים, או שהם יודעים שבעוד כך וכך שנים, הבן או הנכד או האחיין יהיה מלך, אם וכאשר המלוכה תגיע למוחמד בן סלמן, הכל מתנקז באמת לאותו סבא, סבתא, אבא, אימא, מה יקרה עם הצד השני?
אנחנו יכולים לראות באמת בממשלה החדשה, ומקרב היועצים של מוחמד בן סלמן, נכון, חלקם מהמעגל הקרוב אלא כמו אחיו, אבל הרבה גם יועצים, נכון, מהמשפחות מקורבות, אבל זה כבר לא רק משפחת המלוכה.
כן.
ואני חושב שמה שאנחנו נראה זה נכון, יותר ריכוז כוח אצל מוחמד בן סלמן, ומצד שני יותר כוחות מקומיים שעולים, לא רק אותם כוחות מסורתיים. וזה גם במידה רבה התבגרות. אמרתי שסעודיה הכל לוקח לאט, 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 אבל מצד שני אמרתי, זה מייצר יציבות. והדברים האלה יביאו שלאט לאט סעודיה כבר לא תהיה רק שבטים או רק חמדת, היא תהיה כוחות הצעירים שלה, כוחות המוכשרים שלה. זה קורה בתהליכים איטיים. מה יקרה לחכמי הדת? אני לא חושב שחכמי הדת ייעלמו. אני אישית לא מאמין שבסופו של דבר התנועה הוואבית מתחילה באי שם, ב-1944. בסדר, אנחנו כאילו עוד מעט, לא יודע, 300 שנה אחרי, ואני לא חושב שאפשר להעלים תנועה כזו. אני לא חושב שאפשר להעלים תנועה שיש לה כל כך הרבה בסיס ועומק בתוך חצי עירב. אני דווקא מודאג מזה שאני לא שומע עליה.
אוקיי.
כי זה שאני לא שומע עליה, אני לא חושב שהיא נעלמה. לא, זה כמו שאני תמיד אומר, זה כמו שיום אחד אנחנו נכריז, טוב, זו מדינת ישראל, כבר לא מדינה יהודית.
אוקיי.
זה כזה צועק. עכשיו, גם אם לא כולם חושבים ככה, בהקשר הווהבי של סעודיה, כי לא כולם ווהבים בסעודיה, מרביתם לא ווהבים, אבל יש עדיין גרעין, תמיד יהיה גרעין שמה, רגע, מה קרה לסעודיה שהכרתי? זה לא המדינה שלי, זאת אומרת, זה לא מה שהכרתי, איפה היא? ויכול להיות מאוד גרעין שלא יהיה מרוצה מזה, ויחבור לאותם חכמי דת, לאותם אנשי בית המלוכה שלא מרוצים, ועוד גורמים כאלה, ויעשה איזשהו ניסיון, לא יודע, אולי הפיכה, או לא חושב שזה...
להביא לשינוי.
איזה שינוי כזה, להחזיר את זה אחורה, וראינו את זה.
אני רק אחדד מה שאמרת, שבעצם הווהבים, כי בפרק גם עם מיכל יערי, הזכרנו את המסיבות הגדולות שמוחמד בן סלמן עושה, כלומר, הווהבים, אתה אומר, הם גורם משמעותי, גם הם מוחלשים, אבל עדיין לא קבוצה משמעותית מבחינת מספרית.
אז היא לא קבוצה גדולה מבחינת מספרית. אנחנו מסתכלים נגיד על סעודיה, בסופו של דבר, סעודיה מורכבת מרוב אנשים, רוב אנשים גרים בחיג'אז.
כן.
זאת אומרת, ומרביתם הם לא אוהבים. צריך להגיד שזו תנועה קטנה שהשתלטה על הרוב.
כן.
וגם צריך להגיד דבר נוסף, שכמו כל, הרבה פעמים, כמו שקורה בארץ, אני מצטער ויסתכלו לי, אבל נגיד הרבנות הראשית היא כבר לא באמת, זה לא באמת הרב שלך. זאת אומרת, זה לא מישהו רואה את הרב הראשי כסמכות. יש שם רבנים מקומיים שהם הרבה יותר דומיננטיים מהרבנות הראשית. זה מה שקרה בסעודיה. ככל שהווהביה הפכה לחותמת גומי, מכשירה את כל שרץ של, שאפשר, כאילו, בעיני הציבור, נוצרו חכמי דת מקומיים. שלהם יש לא פחות עוצמה והשפעה על החברה הסעודית. ובמידה רבה לזה מה שאנחנו רואים, הם חכמי דת מקומיים שמשפיעים נורא נורא על השיח הסעודי. אז אני חושב שבאמת העובדה הזו שמוחמד בן סלמן עושה את זה בתהליך נורא נורא מהיר, יש בזה גם סכנה, וראינו את זה. זאת אומרת, פייסל עשה את השינויים ושילם על זה. בתקופת חלד גם עשה השינויים, הוא ניסה לעשות שינויים, וראינו את זה אחר כך במרד הזה במכה. אחר כך ראינו את זה אצל פייד, שהביא את הכוחות האמריקנים, וראינו את עלייתו של בן לדן והאופוזיציה האחרת. אנחנו ראינו את הדברים האלה, מה קורה כשאתה מנסה לעשות שינויים. אני לא מנסה לצפות, אני רק שם את זה, כי לי זה מאוד מטריד, ואני שואל את עצמי, רגע, אבל איפה הם נעלמו? איפה אותם חברים, אנשים האלה, שבאמת מאמינים שאנחנו צאצאי הווהבים? כאילו, יותר נכון, לא פיזית צאצאים, אלא המורשת הווהבית.
מה שאתה אומר, אתה יודע, זה באמת מתחבר לי למה שדיברנו עם פרופסור מאיר ליטווק על המקומו של האייתולה בעצם, כלומר, האייתולה בעולם השיעי הוא בעצם מאוד מאוד מחובר לקרקע, כן? הוא עשינו את ה... הוא עשה את ה... הוא כזה שאל בפרק, אני זוכר, מי החליט שהרב עובדיה יוסף הוא מרן, והתשובה היא אף אחד. כלומר, אנשים התחילו לקרוא לו מרן עד שזה הפך להיות דבר, אז אתה אומר בעצם שדווקא החותמת הרשמית נחלשת במידת מה, ודווקא המלמטה זה מגיע, שזה מאוד מאוד מעניין. אנחנו מתקרבים לסיום, אי אפשר שלא לדבר בעצם על כמה תאונות דרכים, אם תרצה, או כמה תאונות בדרך שקורות אל המדינה המתבגרת, כמו שאתה אוהב לקרוא לה. אז אני אגע בנקודות, ואתה כמובן תשתולל לאן שאתה רוצה, אבל באמת בתחילת הדרך, גם הזכרתי את הפרק עם מיכל, יש לנו את האימות של אבן סעוד עם האיחואן, אני מזכיר, איחואן זה לא האחים המוסלמים, אלא קבוצה אחרת. היא סייעה בעצם, אבן סעוד להשתלט על המדינה, ולאחר מכן הוא מחסל אותה. אנחנו יודעים שבנובמבר 1979, קבוצה אם תרצה, הדור הבא של האיחואן בעצם משתלט, כמו שציינת, על הקאבה, שאגב, אני תמיד אוהב לראות את ההקשר ההיסטורי, שזה קורה בשנת 79, שקורים בה כל כך הרבה דברים, כשאחד מהם זה כמובן, חוץ מהמהפכה האסלאמית, כמובן פחות מחודש לאחר מכן, הפלישה הסובייטית לאפגניסטן, וכמובן אפשר גם להסתכל, אם תרצה אולי על הפיגוע בתאומים, שרבים מהם סעודים והכל, תשתולל לאן שאתה רוצה להגיע.
אני צריך להגיד באמת שזה קצת, שבאמת, האירוע של איחואן הוא אירוע מכונן, כי הוא בעצם אשר...
מתי הוא קורה בעצם?
איחואן זה בעצם, אולי ההגדרה שלו, זה בעצם כוח צבאי של אנשים שפרשו מהעולם השבטי לטובת אחדות, לטובת אחווה אסלאמית. זאת אומרת, אנשים שיצאו מתוך השבט שלהם, מתוך המשפחה שלהם, קצת דומה לתחילת האסלאם.
כן, כן.
שיצאו מהעולם השבטי שלהם, של חצי האי ערב, שהוא היה בשנים האלה 97% אנשים שהם סמי שבטיים ונוודים, יצאו מהעולם השבטי שלהם והפכו להיות כחלק מאחווה אסלאמית. הם הפכו להיות הלוחמים החשובים ביותר של אבן סעוד. אפשר להגיד שבמידה רבה, בזכותם גם אבן סעוד, המשפחה הסעודית, מרחיבים את הגבולות שלהם והופכים את סעודיה המודרנית. הקנאות הזו מאוד מאוד עזרה בעצם להביס את שאר הכוחות שהתגירו את המשפחה הסעודית, כמו המשפחה האשמית, או החלקים המזרחיים שלה או הצפוניים שלה.
כן.
אבל זה בדיוק הטרגדיה. בסופו של דבר הם גם רצו ליישם את התנועה הווהאבית. הם אלה שאמרו, אנחנו רוצים אחד לאחד את התנועה הווהאבית. אנחנו לא יכולים לחיות בשלום עם מישהו שהוא לא אנחנו, עם מישהו שהוא הולך עם בגדי משי, עם מישהו שהוא לא הולך עם סנדלי שורש, עם מישהו שמגיע עם השיירות שמגיעות ממצרים כדי להביא את הכיסווה ומשמיע מוזיקה. אנחנו לא יכולים לחיות עם שיבה ממלכה. אנחנו לא יכולים לחיות עם הבריטים שנמצאים באזור. אנחנו רוצים ג'יהאד, ג'יהאד נגד הכופרים, נגד האלה, אפילו באלה שבעיראק, אלה שהם לא כמונו בדיוק. וזה מייצר בעיה, זה בלתי אפשרי למדינה שרוצה להתחיל להיות נורמלית. וזה מה שאבן סעוד צריך להכריע. והוא צריך, הוא רואה לאט לאט את המדינה שלו מתקדמת. ואנחנו כבר מתחילים את עידן הנפט, עוד לא בסעודיה, אבל הוא רואה מה קורה במקומות אחרים, והוא רוצה גם להזמין אליו אנשים שיפרטו את הממלכה. הם לא מרשים טלגרם אפילו. הם לא מרשים...
טלגרם לא באפליקציה.
לא באפליקציה, כן. אז הם לא מרשים שום דבר, והוא אומר, אני לא יכול... הם לא מרשים מטוסים. הם לא מרשים שום דבר, מכוניות. הוא מבין שכך אפשר להקים מדינה. ואז יש פה איזו היפרדות. היפרדות לאן דרכנו. כן. והוא מכריע שסעודיה היא מדינה אסלאמית, אבל במידה רבה גם פרגמטית. והוא מקבל החלטה דרמטית, כי זה מה שיאפשר אחר כך, ב-1933, לחברות אמריקניות לבוא ולחפש נפט, להביא את המטוסים וזרים, ולהקים הרי נפט, שיש בהם הכל. עצי קריסמס, ויש בהם שתייה.
בסעודיה.
ויש בסעודיה, הכל במכון, במתחם סגור, אבל בסוף, כאילו, בארץ האסלאם, בלי האימות הזה, שעושה קאט על סעודיה הישנה לסעודיה חדשה, נכון, סעודיה תמשיך להיות שמרנית, אבל לא קנאית כמו שהם רצו, אי אפשר לקבל את סעודיה שאנחנו מכירים היום. אז במידה רבה, האירוע הזה מסמל את מה שאני קורא לזה אלטלנה הסעודית. נאלץ להיפרד כאילו כדי לעצור צבא מדינה אחת. הנכדים שלהם ממש, חלקם זה ממש הנכדים ממש, הנכדים שלהם, שואלים אותה שאלה, אומרים, רגע, רגע, מה קרה למדינה שהכרנו, שהסבא וסבתא שלי הכירו? הרי מה הקמנו אותם? את הממלכה, מבחינתנו את הממלכה הווהאבית השלישית, אחרי שהקודמות נפלו. בית מקדש שלישי, בסדר? זה החשיבה הייתה. ואז הם באים וכובשים את מכה כדי לערער את כל ה... את המלך הזה, חלד, שהוא לפעמים מגיע מעולם שמרני ואפילו יותר דתי, אבל מה קרה לסעודיה שפתאום התעשרה בעקבות מלחמת יום הכיפורים, כשמחיר הנפט קופץ פי ארבע, אז פתאום אנחנו אומרים רכבים, יוקרה, עושר, מה, זאת סעודיה, זאת וואביה? אז יש לנו פרשות מים מדי פעם, וגם אחרי האירוע שמזכיר לסעודיה מה הייתה בהתחלה.
כן.
זאת אומרת, האיחואן, המרד ב-99, בתחילת שנות ה-90 יש לנו אירועים כאלה. יש לנו אירועים שמזכירים לנו לסעודיה מדי פעם, למלכים הסעודים, לפני שאתם קופצים, בואו תזכו מה יהיה פעם. כרגע אנחנו לא רואים אירוע כזה בסעודיה תחת סלמן ויורש העצר, יכול מאוד להיות בגלל שאנחנו באמת עברו הרבה שנים, וסעודיה השתנתה, אבל אני לא הייתי מבטל בכלל את הכוחות האלה.
רגע לפני סיום, משהו פשוט מציק לי ואני חייב לשאול. אחד הנושאים שכשלמדנו על סעודיה, או בכלל על הנושא הזה, הוא בעצם האיסור בחידוש מגונה. אני זוכר שאפילו סיפרת לנו פעם על הדרך שבה הכניסו לאט לאט טלוויזיה, ככה אם זה פרקי קוראן, ושהיה בלגן גדול שהגיע מינימה או משהו כזה. אבל אחד הדברים המוזרים שאני זוכר מהביקור של הנשיא לשעבר טראמפ, היה בעצם ריקוד החרבות. לי זה מרגיש הכי בידעה, הכי ריקוד, הכי חידוש מגונה. מה זה הריקוד הזה?
לא, זה מה שיפה בסעודיה. אני תמיד אומר שמה שיפה בסעודיה זה לא רק שיש בה נפט ויש בה איסלאם, יש בה את כל המרכיבים של המזרח התיכון.
אוקיי.
היא מלוכה, היא ערבית, היא המקור של הערביות, היא איסלאם, היא עשירה, יש לה קשרים עם המערב, אבל צריך לזכור שהבסיס שלה הוא שבטי. ולעולם השבטי יש חשיבות נורא נורא גדולים, ובית המלוכה הסעודית תמיד ידע להחזיק את הקשרים עם בית המלוכה הסעודית, להיפגש איתם פעם בשבוע, לשמוע את קולם, לתת להם כספים, לתת להם את הזכות לגייס מכוחם אפילו כוחות מיוחדים בעבר. זה בעצם, זה שמירה על המסורת השבטית. ואחד הדברים שתמיד העריכו בסעודיה זה מלכים שידעו בעצם להיות קרובים לשבטים. שזה אבדאללה, לכן תמיד ראיתם אותו בריקודי השבטים. וסלמן בעצם במידה רבה, שתמיד היה ייצוגי, ותמיד היה אחד הדברים החשובים בו, מבטא את הדבר הזה. זאת אומרת, הריקוד השבטים הזה הוא בעצם מבטא את סעודיה של פעם. נכון, אנחנו לא רק מוסלמים, אנחנו גם בעצם חלק מעולם השבטי הבדואי, מזה צמחנו. לכן אתם רואים את הסמל כמובן המפורסם של הפלקון, נכון? של הבאז הזה, של הסמל המדברי.
כן.
זאת אומרת, זה משמר לנו את העולם הישן. צריך לזכור שזה תמיד המתח בין הרצון ללכת למערב לבין לשמור על הזהות שלנו. זה חלק ממשהו סעודיה החדשה של איך אנו שומרים בין איסלאם, מה שנקרא איסלאם מודרני, לבין הקדמה. ובעיניי הריקוד הזה מסמל את הכוחות השבטיים, הבדואים שניהלו את המדינה בצורה היסטורית.
כפי שהבטחתי בתחילת הפרק, יהיו פה שני סוגים של השלמות. השלמה הראשונה תהיה מהקלטה המקורית, ולמיד לאחריה תהיה שאלה ליוסי שהוקלטה ממש ימים ספורים לפני העלאת הפרק, לא הקלטת הפרק, על מקומה של סעודיה בתוך המלחמה, מה עם הנורמליזציה ועוד ועוד. בתוך פתח הפרק בעצם ניסיתי להבין מיוסי, האם יש לו דוגמאות לפשטות הסעודית הווהבית שדיברנו עליה בתחילת הפרק.
למשל הקברים, הווהבים קוברים בלי מצבה, פשוט מניחים אבן, יש בזה משהו מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, העניין הזה שבן אדם חוזר לאפר, נכון? ולא חשוב מי הוא, הוא מלך או אדם. גם בסעודיה חלקת הקברים, זה חלקת הדברים של המלכים, או הנסיכים, זה חלקה. הייתה עד לפחות השנות השיעים חלקה פשוטה, בלי סימון של מי קבור שם, כמשהו מאוד מאוד פשוט, שטרות. לא היה שטרות של כסף, אין שטרות שבהם אתה רואה את המלך מופיע. היה היבטים אסלאמיים, עד תקופה מאוד מאוד מאוחרת בסעודיה. אני אתן אולי עוד דוגמה, יום הולדת, האירוע הזה של יום הולדת בסעודיה, שהיה אסור עד לפני עשור וחצי, ככה עדיין היו במקומות בריאד שלא ממש אהבו, ראיתם פשיטות על חנויות שהפיצו כל מיני פרסומות של מזל טוב, או אלה כרזות כאלה של מזל טוב, או למשל קונדיטורים שעשו גוט יום הולדת, קרטו להם את הידיים.
וואו.
אז יש את הדוגמאות האלה שממחישות כמה האסלאם הווהבי היה קנאי, אבל צריך גם לדעת מאיפה זה נובע. זה נובע מאיזשהו חזון, אנחנו רוצים להחזיר את האסלאם למקום הטבעי שלו, למקום שבו יש אמונה באל אחד, ואין כל מיני נספחים, ואין פה רעיונות נוספים, זה החזון. אבל בשביל חזון צריך צבא, וצריך מלוכה, וצריך מישהו שיארגן את זה, וזה מה שנוצר שם.
חשוב לחדד רק שהיום יש דמויות של מלכי סעודיה על השטרות של הממלכה, מה קורה פה?
אז מצוין, אז הממלכה הווהבית הראשונה, זו שדיברת עליו, ויש שם דברים, היא הייתה אפשר ממלכת גן עדן, היא הייתה האידיאל, היא ניסתה לעשות כל החלום של מה שאנחנו קוראים של האסלאם הסלפי, אסלאם טהור, אסלאם שלא מאדיר אדם, אסלאם שכל כולו אידיאולוגיה, שלא יכול לחיות לצד אחרים, שלא יכול לחיות עם הרעיון הזה שיש שיעים בעולם, או אנשים שלא מאמינים באל אחד כמו שהם תופסים את זה.
כן.
אבל כמו כל אידאה, במאה ה-20 שקמה בעצם סעודיה, שהיו צריכים לנהל יחסים מהעולם, שהיו צריכים לייצא להם נפט, שהיו צריכים להשתמש בשירותים של אמריקאים כדי להקים את הדברים האלה, ובעיקר כשנכנס הכסף הגדול, כן. אחרי שנות ה-70. מטבע הדברים, פתאום אנחנו מזהים את סעודיה כמה, כשכים, השכים השירים, זה האבסורד הכי גדול, מתנועה ווהבית, קנאית, שמדברת על צמצום, שלא, שיוצאת נגד עושר או החצנה של עושר, איך אנחנו מזהים עם שייח סעודי? עם כסף. המלכים הסעודים, שפעם היה אסור להם, עד שנות ה-70, להופיע על שטרות סעודים, אתם מופיעים שם. אנחנו רואים בארמונות פאר, אנחנו רואים את סעודיה של היום, זה בוודאי לא וואביה. זה גם הקונפליקט שיש אחר כך לתנועה הוואבית, וזה גם מה שיעורר להם את הכוחות. אנחנו מכירים את, את הכיבוש של מקה, ב-1979, על ידי אנשים שבעצם מחו, על מה הם מחו? על השינוי הזה של סעודיה, של מדינה שקמה על ברכי הוואביה שתיארתי, ופתאום השתנתה לחלוטין, הופכת להיות נובורישית.
נובורישית?
כאילו מתעשרים חדשים כאלה, ומוחצנים, וזה לא הוואביה שדיברו עליה. אז זה בעצם המתח שאנחנו נקבל המון המון שנים אחר כך.
אז אחרי שתי ניסיונות לא מוצלחים, אנחנו מגיעים לפתח המאה ה-20, אנחנו פוגשים את עבד אל עזיז הצעיר, שנמצא כמו חלק ממשפחתו בגלות בנסיכות קווית, הוא עוד יכבוש את ריאד, שם המשפחה מתחילה, נג'ד, ובהמשך הדרך יגרש ב-1924 את השושלת ההשמית, זו ששלטה טיפה בסוריה, תקופה בעיראק, ועד היום שולטת בירדן. והנה בשנת 1932 יאחד את כולם תחת השם הממלכה הערבית הסעודית, והוא, אבן סעוד המודרני, המלך המייסד. והוא מאחד את הממלכה בשתי דרכים, מלחמה, והמילה הבאה היא לא שלום, אלא המילה היא נישואין. ברית הנישואין כברית פוליטית. איך ולמה הוא עושה את זה בעצם?
הוא מבין בסוף של דבר את המרכיב של חצי ערב. בסופו של דבר, כידוע, ערבים, שבטים, יצאו מחצי ערב. והשבטים האלה נוצרו בגלל מחסור במקורות. בסוף, כשיש מחסור במקורות, אתה צריך להתאגד כשבט. כי לא במקורות שלך. וככל שיש לך שבט יותר גדול, ככה יש לך יכולת לשרוד. ותזכרו שאנחנו מדברים על תקופה גם שעדיין אין את הנפט. ההכנסות מגיעות מעלייה לרגל. זה ההכנסות העיקריות שלהם. וכדי לנהל את הממלכה הזו, שחלקם, בחלק מהשבטים לא מרוצים במשפחה הסעודית שהיא שולטת פתאום. בני חיג'אז ממש לא היו מרוצים לזה. מה זאת אומרת, שושלת סעודית מחליפה את השושלת האשמית? איך זה יכול להיות דבר כזה? החיג'אזים המשכילים, אלה שהם בינלאומיים, אלה שעושים את המסחר, אלה שעושים את הכסף, הם עכשיו היו תפופים לאנשים שהם מהמשפחה הסעודית או מנאג'ד? איך זה יכול להיות הדבר הזה? איך פותרים את הבעיה הזו? פותרים את זה בקשרי חיתון. מתחתנים עם השבטים, מסייעים לשבטים, מעניקים כסף לשבטים, מקרבים אותם. השיטה הזו שמה שאנחנו מדברים זה בעצם בכוח הזרוע מצד אחד, זאת אומרת, אבן סעוד משליט סדר במה שנקרא סעודיה, שתהפוך לסעודיה המודרנית, משליט סדר בכוח, באמצעות הצבא שלו, כמו שאנחנו מדבר, ודאי על האיחואן, אבל לצד זה, הוא מייצר קשרי חיתון, הוא מקרב אליו את המשפחות, המשקרה מייסדות האלה שהלכו אותו מתחילת הדרך, הוא מקרב אליו את השבטים, הוא מקרב אליו את אנשי הדת, הוא מקרב אליו את המגזר העסקי, וככה הוא קושר את כולם. זה אפשר להגיד מה שתמיד ייצב את סעודיה. מלכים סעודים חכמים תמיד ידעו לאזן בין כל הכוחות האלה, שבין המשפחות המייסדות, השבטים, הסוחרים שמקבלים את לחמם, הצבא, תמיד ידעו לאזן בין כולם, בין קדמה לבין שמרנות, בין שבטיות לבין אנשים שרוצים קדמה. זה הסוד שאפשר להגיד שאיבן סעוד הנחיל לבניו, והחכמים שביניהם, ואני מוציא אחד מהכלל, הצליחו לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מרשימה.
טוב, אז אם פתחת, אז בוא נלכלך טיפה, מה קרה עם סעוד?
אז בעצם המלך הראשון, שאחרי המלך המייסד, זאת אומרת, עבד אל עזיז אבן סעוד, המלך הראשון, סעוד. ויש פה במקרה מאוד מאוד תקלתי, זאת אומרת, בסופו של דבר, בדרך כלל החברה השבטית ממנה את המוכשר ביותר, ופה לא מדובר בכך על המוכשר ביותר, היה לו יכולות עם קשרים מאוד מאוד טובים עם השבטים, הוא היה איש של שבטים, אבל בהחלט לא אדם מוכשר יותר, לא אדם מנסים יותר, היה פה ניסיון כושל, שחייך במידה רבה, לימד אותנו במקרה הרבה, לימד את בית המלוכה הסעודיה הרבה, לימד אותנו הרבה על סעודיה, על המערכת האיזונים שלה, זאת אומרת, מי מנהל את סעודיה, מה גבולות הכוח של מלך, מה תפקידם של חכמי הדת, אז צריך להגיד שסעוד הוא מקרה, סעוד שלט מ-1953 עד 1964, החליף אותו אחיו המוכשר יותר, פייסל, במהלך התקופה הזו, סעודיה שמגדילה את תפוקת הנפט שלה ואת הרווחים שלה, נכנסת למשבר כלכלי חמור מאוד, זה אבסורד, אבל זה מעיד על סעודיה הישנה, סעודיה שבה שבטים ניהלו אותם מקורבים, ששוחד, כל התרבות שבטית, ועוד לא הייתה קפיצת המדרגה הזו של המדינה המודרנית, שזה מה שפייסל, אחיו יעשה, יקפוץ למדינה המודרנית. אמרנו שלא נדבר יותר מדי על מוחמד בן סלמאן, אבל אני תמיד משווה את פייסה למוחמד בן סלמאן.
אוקיי.
שני מהפכנים ענקיים שלוקחים סיכון ענק, משנים את פניה. במידה רבה מוחמד בן סלמאן הוא עצום קטן הרפורמה, אבל האמת שמי שהתחיל את הרפורמה ענקי, מי שלקח את האומץ הכי גדול, גם שילם בחייו, התנגשו בו, אחיין שלו, שהוא בית מלוכה, הוא זה בעצם פייסל, האיש שעשה רפורמות יותר מכל אחד, הכניס מערכת חינוך לנשים, הכניס את הטלוויזיה, את הרדיו, שידורים זרים, הכניס תוכנית לימודים חדשה, כמעט כל רפורמה משמעותית שהלך יצרה את סעודיה יותר מודרנית, בעיניי לפחות תלויה בו.
ועכשיו באמת, כמו שהבטחתי, ימים לפני העלאת הפרק, שאלתי את יוסי בצורה מאוד פשוטה, איפה ואיך סעודיה משתלבת בתוך המלחמה ברצועת עזה, חרבות ברזל, נורמליזציה עם ישראל, סיוע בשיקום רצועת עזה?
סעודיה מוצאת עצמה בבעיה גדולה במלחמה הזו. המלחמה הזו שמה אותה במקום שהיא לא הייתה רוצה להיות בו. היא ניסתה כל הזמן לברוח מעניין הפלסטיני, ולא להיות מעורבת, כי אני חושב שהיא לא באמת מסוגלת, גם מתוך הבנה שאין כרגע ביתרון, וגם כי בסופו של דבר אנחנו מדברים מדינה שאין לה ניסיון כל כך במדיניות חוץ, בעיצוב מדיניות חוץ, בניגוד נגיד לאיחוד האמירות או קטר, שלהם יש המון המון ניסיון במדיניות חוץ. ואנחנו כישראלים שמים על סעודיה המון המון משקל, בניסיון לפתור את הבעיה הזו, או לשקם את עזה, ואני לא בטוח שהסעודים א', יודעים איך לעשות את הדבר הזה, ב', אני לא בטוח שיש להם את הקשב. צריך לזכור שסעודיה היום, הקשב העיקרי שלה, זה ברפורמות הפנימיות שלה, בקשרים שלה עם העולם כולו, בניסיון להלכת בין הטיפות, בין סין לבין ארצות הברית, שהיא צריכה את שתי המדינות האלו, בכל זירה נוספת, ובעיקר זירה כזו שהיא נורא נורא רגישה, כמו הפלסטינית או הלבנונית, מייצרת לה הרבה אתגרים. באופן כללי אני חושב שסעודיה רוצה הייתה להישאר ככה אדישה כמה שאפשר לנושא הזה, להגיד הצהרות כלליות, להגיד קו עיקרי, כל דבר שירחיק אותה מלחץ פנימי, כל דבר שירחיק אותה מלחץ ציבורי, ואני כרגע לא רואה שני דברים. אחד, שהסעודים עוזבים את הקו המסורתי שלהם ושבו הם אומרים צריך לתת פתרון לפלסטינים. ומהצד השני, אני לא רואה מצב שהסעודים עוזבים את הנורמליזציה. עכשיו, זה לא אומר שהנורמליזציה תקרה עכשיו, וזה לא אומר שתקרה עוד חצי שנה, אבל ניחל הנורמליזציה היא מאוד מאוד ברורה. אני חושב שהסעודים, עם כל החתימה שלהם על ההסכם האיראני, מבינים טוב מאוד מזה האיראנים, והם היו רוצים איזון בין ההסכם שלהם עם איראן לבין איזשהו הסכם מאזן לבין הישראלים, וככה למצוא את עצמם באמצע. לסיכום, אני חושב שהמלחמה הזו העלתה את הסף של לחץ פנימי על סעודיה, שמה אותה במקום שאולי לא רוצה להיות בו, של מתווכת, במצב שהיא לא יודעת לתווך את זה, ובעיקר זה מוציא אותה מהפוקוס של הרפורמה הכלכלית שלה.
וואו יוסי, תודה רבה רבה, היה פשוט מרתק. האזנתם לפרק 52 עם דוקטור יוסי מן על החברה בסעודיה. אני רוצה להזכיר שאתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בכל המדיות השונות, להזמין אותי להרצאות, ובאותה הזדמנות, כמובן שאשמח לא רק לתגובות ושיתופים כתמיד, אלא גם לשאלות וחידודים על כל מה שקשור לפרק הזה, לפרקים אחרים שהיו, או לנושאים שתרצו לשמוע עליהם, וכמובן, לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, ולשתף אותו למשפחה, חברים, וכל מי שהנושא יעניין אותו, כל זאת, כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף על הקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והפקה, רמי זכאים, קלידים, ראובן סגל, נגינה על עוד, רמי זכאים. שיהיה לכם אחלה של יום, בשורות טובות, ועם ישראל חי.